שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
אירובין טסו מוד א', הסוגיה שלנו עוסקת האם הקורה צריכה להיות מונחת דווקא על גבי כותלי המבוי, או שגם כאשר הקורה מבחוץ למבוי ברשות הרבים צמודה לכותלי המבוי, גם אז הדין הוא שהקורה כשירה. נושא נוסף, האם הקורה צריכה להיות מונחת על גבי כותלי המבוי, או גם כאשר הקורה רחוקה מכותלי המבוי, גם אז הדין הוא שהיא כשרה. נתחיל את הסוגיה בדף חסו מוד בייס. אומרת הגמרא, בואי מיני רומי בר חומי מרב חיסדה, נעץ שתי יתדות בשני כותלי מבוי מבחוץ, והניח קורה על גביהן מהו. הוא לא הניח את הקורה בראש המבוי הגבי כותלי המבוי, אלא הוא הניח את הקורה מחוץ למבוי צמוד לכותלי המבוי. הוא הוציא שתי יתדות מכותלי המבוי לכיוון רשות הרבים, ועליהם הוא הניח את הקורה. האם קורה כזאת, שהיא לא מונחת בראש המבוי על גבי כותלי המבוי, אלא היא מונחת מחוץ למבוי, צמודה לכותלי המבוי, האם הקורה הזאת כשירה או פסולה? אומר לי, לדברי המתיר אסור, לדברי העושה או מותר? לדברי אותם המוראים שלמדנו לאל, שהם סוברים, שמותר לטלטל במבוי מתחת לחלל הקורה, כי הם סוברים שחודה חיצוני של הקורה יורד וסותם, לדבריהם, מכיוון שחודה החיצוני של הקורה יורד וסותם, בענייננו, קורה שהוא הצמיד אותה מבחוץ לכותלי המבוי אל כותלי המבוי, הדין הוא שהקורה הזאת פסולה, כי חודה החיצוני של הקורה יורד וסותם, וחודה החיצוני של הקורה אינו צמוד לכותלי המבוי. אבל לדברי האוסר, לדברי אותם המוראים שסוברים שאסור להשתמש, אסור לטלטל במבוי מתחת לחלל הקורה, כי הם סוברים שחודה פנימי של הקורה יורד וסותם, חודה פנימי של הקורה יורד וסותם ומשמש כמחיצה, לשיטתם, גם כאשר הוא הצמיד את הקורה מבחוץ לכותלי המבוי, הדין הוא שהקורה כשרה, ולמה? כי חודה הפנימי של הקורה יורד וסותם, וחודה הפנימי של הקורה צמוד לכותלי המבוי. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, מן הראוי להוסיף כאן שני נקודות שעומדים עליהם הראשונים. הנקודה הראשונה, שואלים הראשונים, גם אם אנחנו אומרים שחודה החיצוני של הקורה יורד וסותם, שאז אומרת הגמרא, שהקורה שהוא הניח אותה לא על גבי כותלי המבוי, אלא מחוץ למבוי, בצמוד לכותלי המבוי, הקורה פסולה. כי חודה החיצוני של הקורה יורד וסותם, והוא רחוק מכותלי המבוי. שואלים הראשונים, אבל המרחק שהוא רחוק מכותלי המבוי, הוא מרחק של טפח, כי קורה עובייה טפח. לכאורה נאמר לובוד, ונחבר את המחיצה שמשתלשלת מחודה החיצוני של הקורה אל כותלי המבוי מדין לובוד. אומר רשי, אני אקרא את לשון רשי, רשי נמצא בשורה האחרונה בעמוד. אומר רשי, ואוכה לב מחיצה ממשו להכשיר הפסק אוויר שמכאן ומכאן על ידי לובוד. אומר רשי, על מה אפשר לומר לובוד רק כאשר מדובר במחיצה ממשית? כאן לא מדובר במחיצה ממשית. אנחנו לא רואים מחיצה שהיא יורדת ומשתלשלת מחודה החיצוני של הקורה. זה מחיצה וירטואלית. במחיצה כזאת שהיא אינה ממשית, לא נאמר הדין של לובוד. תירוץ אחד. התוספות בדף טס עמוד א' דיבור המסכין שאין, התוספות מיישבים באופן אחר. והם אומרים שמכיוון שעניינה של הקורה זה היכר, להכיר שכאן מדובר במבוי שהוא מותר בטלטול, כאן מדובר ברשות הרבים שהיא אסורה בטלטול, לובוד לא יוצר היכר. נקודה אחת. נקודה שנייה שדנים עליה הראשונים. לכאורה שואלים הראשונים, בסדר, את המחיצה שמשתלשלת מחודה חיצון של הקורה, לא מצרפים עם כותלי המבוי מדין לובות, כמו שהראשונים ביארו. או משום שלא מדובר במחיצה ממשית, או משום שלובות לא יוצר לדין הכר. אבל למה שלא נחבר את חודה החיצוני של הקורה אל ראש כותלי המבוי? לא את המחיצה שיורדת מחודה החיצוני של הקורה, אלא את חודה החיצוני ממש של הקורה, אותו נחבר אל ראשי כותלי המבוי, כי עלו המרחק ביניהם פחות משלושה טפחים, עובייה של קורה הוא טפח. מביא הרשב"א בשם התוספות, שלכן לא מחברים את חודה החיצוני של הקורה אל ראשי כותלי המבוי, משום שהקורה עצמה מפסיקה בין חודה החיצוני לבין כותלי המבוי. כאשר יש הפסק, לא נאמר דין של עובד. הרשב"א לא מסכים עם דבריהם, והרשב"א אומר שלכן לא מצרפים את חודה החיצוני של הקורה אל ראשי כותלי המבוי מדין לא עובד, משום שאם נחבר את חודה החיצוני של הקורה אל ראשי כותלי המבוי, נמצא שלא יהיה כאן קורה טפח. כי אנחנו מעלימים את הקורה שנמצאת באמצע, כדי לחבר את חודה החיצוני של הקורה עם כותלי המבוי, באופן כזה לא שייך לומר לא עובד. נמשיך את הסוגיה. למדנו שרב חסדא סובר, קורה שהעמידו אותה לא על גבי ראשי כותלי המבוי, אלא מבחוץ למבוי, צמוד לכותלי המבוי, האם היא קשרה או פסולה? הדבר תלוי. אם חודה החיצוני של הקורה יורד וסוטה מהקורה פסולה, אם חודה הפנימי של הקורה יורד וסוטה מהקורה כשרה. אומר לרובה, רובה אומר, לדברי האויסר נמי אוסור, גם לאותו מאן דאומר שאוסר לטלטל במבוי מתחת לחלל הקורה, משום שחודה החיצוני של הקורה יורד וסותם, אז לכאורה צריך להיות שיהיה מותר, ולפי מאן דאומר שאסור להשתמש תחת הקורה, משום שחודה הפנימי של הקורה יורד וסותם, אז צריך להיות שיהיה שהקורה הזאת שהוא יצמיד אותה מחוץ למבוי תהיה כשאירה. אומר רובה לא, גם לדברי האויסר, דהיינו גם לאותו מאן דאומר שסובר שחודה הפנימי של הקורה יורד וסותם, הדין הוא שהקורה הזאת היא פסולה. ולמה? באינן קוירו על גבי מובוי ולייקי, הקורה צריכה להיות מונחת על גבי כותלי המבוי ולא מבחוץ. מה העניין? למה הקורה צריכה להיות מונחת דווקא על גבי כותלי המבוי וקורה שהוא הצמיד אותה מבחוץ היא פסולה? אומר הריטבו, כיוון שעניינה של הקורה זה תקרה, תקרה למבוי, תקרה צריכה להיות מונחת על גבי כותלי המבוי ולא מבחוץ. הרשב"א אומר, משום שהקורה היא משום היכר, אז לכן צריך שהיא תהיה מונחת על גבי כותלי המבוי. הרשב"א דוחה את אלו שאומרים שגם הלחי צריך להיות מונח בתוך חלל המבוי ולא מבחוץ. הרשב"א אומר לא, הלחי מכיוון שהוא למטה בארץ הוא ניכר, אז גם כאשר הוא בראש המבוי צמוד לכותלי המבוי ולא בתוך חלל המבוי הוא כשר. אבל הקורה מכיוון שהיא נמצאת למעלה היא פחות ניכרת, אז צריך שהיא תהיה מונחת בדווקא על גבי כותלי המבוי. על כל פונים יש כאן מחלוקת בין רב חסדא לבין רובה. האם קורה שמונחת מבחוץ למבוי צמודה למבוי, האם היא קשרה או לא? לפי רובה לכולי עלמא היא פסולה, כי הקורה צריכה להיות מונחת על גבי כותלי המבוי. לפי רב חסדא הדבר תלוי עם חודה הפנימי יורד וסותם שאז היא קשרה, אם חודה החיצון יורד וסותם היא פסולה. אומרת הגמורה איסי ואירה ודבר מתנה לרובה, הייתה קורתו משוחה או תלויה פחות מגימל, אין צריך להביא קורה אחרת. גימל צריך להביא קורה אחרת. בני מבוי שהקורה שלהם קצרה יותר מרוחב המבוי. רוחב המבוי, המרחק בין שני כותלי המבוי, הוא מרחק נניח של 8 אמות. יש להם קורה קצרה יותר משמונה אמות. אז איך הם יצמידו אותה על גבי כותלי המבוי? אז מה הם עשו? מסביר רש"י, הם לקחו קנה, העמידו את הקנה באמצע המבוי, ועליו הם העמידו את הקורה, כך שהקורה לא נוגעת בשני כותלי המבוי. יש מרחק בין כותלי המבוי לבין הקורה. קורה כזאת היא כשרה או פסולה? אומרת הברייסא הדבר תלוי. אם המרחק שבין כותלי המבוי לבין הקורה הוא מרחק של פחות משלושה טפחים, בדין לובוד, אנחנו מצרפים את הקורה עם כותלי המבוי, והמבוי יקשר. אבל אם המרחק שבין כותלי המבוי לקורה הוא שלושה טפחים, שלושה טפחים אין דין של לובוד, הקורה פסולה והמבוי אסור בטלטול. רב שמעון בן גמליאל אומר, פחות מארבע אין צריך להביא קורה אחרת, דלת צריך להביא קורה אחרת. רב שמעון בן גמליאל סובר שהדין של לובוד נאמר בארבעה טפחים. לא כמו תנקמה שהדין של לובוד נאמר בשלושה טפחים, אלא אפילו רב שמעון בן גמליאל, הדין של לובוד הוא בארבעה טפחים. זה קורה תלויה. לפני שנמשיך הלאה, יש כאן הערה יפה של התורה סחיים. הוא שואל, אותם בני מבוא יש להם קורה קצרה. אז מה הם עשו? הם העמידו קנה באמצע המבוי והניחו עליו את הקורה הקצרה. הוא שואל, התורס חיים, אם יש להם קנה להעמיד עליו את הקורה, אז למה הם צריכים להעמיד עליו את הקורה? שישתמשו בקנה עצמו מדין לחי, שיעמידו את הקנה בראש המבוי, והוא ישמש להם כלחי להתיר את המבוי בטלטול, קושיה נפלאה. לכן הוא מסביר לא כמו רשי. לא כמו שרשי אומר שהם העמידו קנה באמצע המבוי ועליו הם הניחו את הקורה, אלא הוא מסביר שהם הוציאו שתי יתדות קטנים משני כותלי המבוי, ועליו הם הניחו את הקורה הקצרה. נחזור לענייננו. פירשנו מה הכוונה תלויה, אבל מה הכוונה משוחה? מה אליו משוחה מבחוץ ותלויה מבפנים? משוחה הכוונה שהוא הניח את הקורה לא על גבי כותלי המבוי, אלא מבחוץ למבוי, צמודה למבוי. אז הנה אנחנו רואים שגם כאשר הקורה לא מונחת על גבי כותלי המבוי, אלא מבחוץ, ברשות הרבים, צמודה לכותלי המבוי, אם המרחק הוא עד שלושה, היא קשרה לא כדברי רוב, ושאומר שהקורה צריכה להיות מונחת דווקא על גבי כותלי המבוי. אומרת הגמורה, לא, אידי ואידי מבפנים, גם משוחה וגם תלויה מדובר שהקורה עומדת על גבי כותלי המבוי, בתוך המבוי. אז מה ההבדל בין משוחה לתלויה? משוחה מרוח אחת ותלויה משתי רוחות. משוחה, הכוונה שהיא צמודה לאחד מכותלי המבוי ורחוקה מהכותל השני. תלויה, הכוונה שהיא רחוקה משני כותלי המבוי, היא עומדת באמצע, רחוקה משניהם. מה החידוש? מה התוספת שגם תלויה כשרה כאשר המרחק בינה לבין כותלי המבוי פחות משלושה? אומרת הגמור, מה הוא דסי? מרוח אחת אמרינן לובוד, משני רוחות לאמרינן לובוד. הייתי חושב שרק משוחה שהיא צמודה לאחד מכותלי המבוי ורחוקה מהכותל השני היא כשרה כאשר המרחק בינה לבין הכותל השני פחות משלושה טפחים. מרוח אחת אומרים לובוד, לא משתי רוחות. לא כאשר היא רחוקה משתי כותלי המבוי במרחק של שלושה טפחים. קומשמלון, אמרין אין לובוד גם משני רוחות. חבש יום התירוץ אחר. משוחה והיא תלויה. משוחה, תלויה, זה לא שני דברים, זה דבר אחד. מה הכוונה? והיחידומי. כגון שנעת שתי יתדות עקומות על שני כותלי מבוי, שאין בגובהן ג' ואין בעקמימותם ג', מהו דסיימה? או לובוד אמרינן, או חבות אמרינן. לובוד וחבות לא ימרינן, קומה השמלון. מה היה כאן? היה כאן שתי יתדות שהוא הגביע אותם כלפי מעלה, ועליהם הוא הצמיד את הקורה הקצרה. יש כאן שתי בעיות. ראשית, הקורה גבוהה מכותלי המבוי, שינית היא קצרה מהרוחב שבין כותלי המבוי. כדי להכשיר את הקורה, אנחנו צריכים להשתמש כאן בשני דינים. בדין הראשון חבוי טרומי, להשפיל את הקורה למטה, שהיא תהיה שווה לגובה כותלי המבוי, והדבר השני להעריך אותה, שהיא תיגע בשני כותלי המבוי. מהו דסיימה? לא ימרינן שני דינים. לא אומרים גם חבוית וגם לובוד. קומה שמלון לא כך. קורה שהיא גם גבוהה. וגם רחוקה, אם היא גבוהה בפחות משלושה, ורחוקה בפחות משלושה, אומרים חבוית להשפיל אותה, ואומרים לובוד להעריך אותה. חבוית וגוד אחיס בעצם זה אותו דבר. רק חבוית אנחנו מורידים את כל הדבר. גוד אחיס אנחנו ממשיכים את המחיצה כלפי מטה. התוספות שואלים כאן, אומרים חבוית גם ביותר משלושה טפחים. התוספות אומרים שכאן זה עניין של עקר, אז רק עד שלושה טפחים, ולא יותר. אז הנה זה אם כן התשובה, משוחה והיא תלויה, היא גם גבוהה וגם קצרה, אנחנו צריכים להגיע גם ללובוד וגם לחבוית, ואומרים את שני הדינים הללו, כאשר הכל במרחק של שלושה טפחים, לא גבוהה יותר משלושה, ולא קצרה יותר משלושה. לא גבוהה שלושה, ולא קצרה שלושה. והגמרא ממשיכה לדון, האם מותר לטלטל במבוי בחלל שתחת הקורה ושכנגד הלכי. אומרת הגמורת, טוני רב זכאי כמי דרבי יוחנן. רב זכאי שנה ברייסה לפני רבי יוחנן. מה כתוב בברייסה? בין לחיים ותחת הקורה נידון כקרמליס. החלל שבמבוי שתחת הקורה ושכנגד הלכי הוא נידון כקרמליס ואסור בטלטול. מה הכוונה בין לחיים? בין לחיים הכוונה למבואות רבים שיש בהם לחי. כך גם כתוב ברשי לעיל בדף חס או מודבייס, בדיבור המסכים אקול מוידים, המבוי סטו וקוי, לחי אחד בהרבה מבואות. על כל פוני, מה כתוב בברייסה? בין לחיים ותחת הקורה נידון כקרמליס ואסור לטלטל שם. אמר לי פוק טוני לברו, אמר רבי יוחנן לרב זכאי, פוק טוני לברו, תשנה את הברייסה הזאת בחוץ, לא לפניי, אני לא סובר כך, אני סובר שמותר. מה מותר? אמר רבי מסתברי מלסד רבי יוחנן, מסתבר שמה שרבי יוחנן מתיר לטלטל, תחס הקוירו, אבל בין לחיים אסור, מה ההבדל? מבאר הרשב"א, תחת הקורה מותר לטלטל, כיוון שקורה משום היכר וחודה חיצון יורד וסותם. כנגד הלכי אסור לטלטל, משום שלכי משום מחיצה, וחודו הפנימי של הלכי הוא זה שסותם. הטייס ושריד מסביר יותר, הוא אומר שקורה היא משמשת כתקרה. פיתיקרו יוירד וסויסה, מה סותם? החלק החיצוני? לכי משמש כמחיצה, מה תוחם? החלק הפנימי? אבל בתוספות, לאל, בדף חס עמוד בייס דיבור המסכין הכויל, תוספות מחלקים באופן אחר. תוספות אומרים, לכי מכיוון שרוחבו אפילו משהו, חששו חזר שאם יהיה מותר לטלטל בחלל המבוי שכנגד הלכי, יבואו להוציא גם לרשות הרבים, כיוון שלכי הוביו משהו. ואילו קורה היא רוחבה טפח, כאן יש פחות מקום לחשוש, שאם יהיה מותר לטלטל במבוי, בחלל שתחת הקורה, יוציאו גם לרשות הרבים, כי הקורה רחבה טפח. על כל פונים, ככה בא יסובר, שמה? שמסתברי מלסד רבי יוחנן שמתיר לטלטל, רק בחלל שתחת הקורה, אבל לא בחלל שכנגד הלכי. ורובי אומר, רובי חולק על הבעיה, בין לחיים נמי מותר, מותר לטלטל במבוי בחלל שכנגד הלכי. אומר רובי מנוע מיני לא, מי אמר לי שמותר לטלטל בחלל המבוי כנגד הלכי? דכי אוסי רב דימי אומר רבי יוחנן, כאשר רב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, מקום שאין בו דלת על דלת, מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו, ובלבד שלא יחליפו. מקום שאין בו דלת על דלת, אין ברוחבו ארבעה על ארבעה טפחים שעומד בין רשות הרבים לבין רשות היחיד. מקום שאין ברוחבו דלת על דלת הוא מוגדר כמוקו עם פטור. מותר להוציא ולהניח עליו הן מרשות היחיד והן מרשות הרבים. אז לכן אותו מקום שאין בו דלת על דלת שעומד בין רשות הרבים לרשות היחיד, מותר גם לבני רשות היחיד וגם לבני רשות הרבים להניח עליו את מסעותיהם. ובלבד שלא יחליפו, שלא יהיה מצב שבני רשות הרבים מניחים עליו את המסע ובני רשות היחיד נוטלים את אותו מסע. שמה יבואו להוציא ישירות מרשות לרשות, אבל להניח עליו הדין הוא שמותר, כי הוא מוגדר כמוקו עם פטור. אותו דבר גם המקום שכנגד הלכי הוא מוגדר כמוקו עם פטור, אין בו ארבעה על ארבעה, הוא מוגדר כמוקו עם פטור, מותר לטלטל שם הן לבני המבוי ואין לבני רשות הרבים. מסביר רשי, כך רשי אומר, הוא בוטל להוכה ולהוכה. שואל הרשב"א, איך יכול להיות דבר כזה? הרי המקום שכנגד הלחי הוא מוקף בשלוש מחיצות, מדוירייסה, יש צד שהוא רשות היחיד גמורה, אז איך מותר לבני רשות הרבים להניח שם את מסעותיהם? לכן הרשב"א חולק על רש"י, הוא סובר שרק לבני המבוי מותר לטלטל שם קיומו קוים פטור, אבל לבני רשות הרבים אסור להניח שם את מסעותיהם, כיוון שהמקום הזה גדור בשלוש רוחות, בשלוש מחיצות הוא גדור. בדעת רש"י, מסביר הרשב"א, חידוש, שמקום שיש בו שלוש מחיצות, הוא מוגדר כרשות היחיד רק כאשר הוא פתוח לקרמליס ולא כאשר הוא פתוח לרשות הרבים. על כל פונים, שיטת רובה שמותר לטלטל בחלל המבוי שכנגד הלחי ומותר לטלטל בחלל המבוי שכנגד הקורה. לפי הבנה מותר לטלטל רק בחלל המבוי שתחת הקורה אבל לא כנגד הלחי. והבאי, מה הבאי עונה על הראייה של רובה? למה שהמקום במבוי כנגד הלחי לא יהיה מוגדר כמו קוים פטור ויהיה מותר לטלטל בו? והבאי, אוסום בגובוי הגימל, המוקוים פטור שאתה מדבר עליו, מדובר שיש בגובהו שלושה טפחים. כי אם אין בגובהו שלושה טפחים, הדין הוא שהוא בטל אל הרשות שהוא נמצא בו. על כוחוך מדובר שיש בגובהו שלושה טפחים. כי מוקוים פטור, מקום שאין ברוחבו ארבעה על ארבעה, והוא נמצא ברשות הרבים, הוא מוגדר כרשות הרבים. אם המקום הזה מוגדר כמוקוים פטור, על כוחוך שהוא גבוה שלושה. גבוה שלושה זה לא דומה ללחי. הלחי, המקום שכנגד הלחי חלל המבוי, שכנגד הלחי אין בגובהו שלושה. אומר הבא, ימנוע מן אלום, איפה אני יודע שכנגד הלחי אסור לטלטל? דאומר רב חומה ברגוריה, אומר רב תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו. מה הכוונה? מבוי, שבראשו יש עמודים רחבים, פצימין רחבים, אומר רש"י, יש בראשו. הדין הוא שבכדי שיהיה מותר לטלטל בין אותם עמודים רחבים שבראשו, צריך שיהיה לחי בראש המבוי, שאותו לחי יתיר לי את הטלטול בין אותם עמודים רחבים שבראש המבוי. אז הנה אתה רואה, מה העניין, למה צריך לחי אחר? התשובה היא כי אותם עמודים מוגדרים כלחיים, ואסור לטלטל ביניהם, אלא אם כן לחי אחר יתיר אותם בטלטול. אז הנה רואים שבין לחיים אסור לטלטל. וכי תימד איס בי דלד על דלד, אולי נאמר שאותו מבוי, שיש בעמודים רחבים, לכן צריך לחי אחר להתיר את הטלטול בין העמודים, כי העמודים האלה יש בחלל שביניהם דלד על דלד. זה לא נכון. ואומר רב חנין ברוב ואומר רב תוך הפתח, אף על פי שאין בו דלד על דלד, צריך לחי אחר להתירו. אז הנה רואים שבין הלחיים אסור לטלטל, אף על פי שאין ברוחבם של העמודים ארבעה על ארבעה. אין ברוחבו של החלל שבין העמודים ארבעה על ארבעה. ורוב אוסום דפתוח לקרמליס. דהיינו, מה ששם אנחנו מצריכים לחי כדי להתיר את הטלטול בין הלחיים, משום שאותו מבוי פתוח לקרמליס. אבל מבוי שפתוח לרשות הרבים, מותר לטלטל בין הלחיים, מותר לטלטל בחלל המבוי שכנגד הלחי, אם המבוי פתוח לרשות הרבים. שואלת הגמרא, איך יכול להיות דבר כזה? מבוי שפתוח לרשות הרבים, מותר לטלטל כנגד הלחי, ומבוי שפתוח לקרמליס, אסור לטלטל כנגד הלחי. האם קרמליס חמור מרשות הרבים? יציב בארה וגיורה בשמי שמיה, האזרח הקבוע בארה מושפע לאפר, והגיורה הגר בשמי שמיה, בגדולה למעלה. אומרת הגמרא, אין מצא מין את מינו ונאור, כאשר ראש המבוי פתוח לקרמליס, הקרמליס מחזק את החלל שבין הלחיים ואוסר אותו. אבל כאשר המבוי פתוח לרשות הרבים, רשות הרבים אין לה קשר עם ראש המבוי, אין לה קשר עם המקום שבין הלחיים, ומותר לטלטל שם. נמצא אם כן, שלמי דקיימלון להלוכה כמו רובה, שבין הלחיים מותר לטלטל, הנמילה כאשר המבוי הזה פתוח לרשות הרבים, לא כאשר הוא פתוח לקרמליס. תיקח פוסק הרמב״ם בפרק י' ז' מלכוי שבס הלוכי י' א', שמותר לטלטל בין הלחיים כאשר המבוי פתוח לרשות הרבים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר לי רב אונה ברייד רב יהושע לרובה, ואת לא תסבר את בין לחויים אוסור, וכי אתה רובה סובר.
כל הלשון.
שמותר לטלטל בחלל המבוי שכנגד הלחיים, ואומר רבי בר בר חונה, אומר רבי יוחנן, מבוי שריצפו בלחיים פחות מדלת. מבוי שהעמידו בראש המבוי לא לחי אחד, אלא שורה של לחיים אחד מאחורי השני, מראש המבוי לכיוון פנים המבוי, והמרחק בין הלחיים הוא בין 3-4 טפחים. מבוי שריצפו בלחיים פחות מדלת, בונו למחלויקס רבי שמעון בן גמליאל ורבונון, לרב שמעון בן גמליאל דאומר אמרינן לא ווד, לפי רב שמעון בן גמליאל שנזכר בתחילת העמוד, שהוא סובר שעד 4 טפחים נאמר דין של לא ווד, משתמש עד חודו הפנימי של לחי הפנימי, לרבונון דאמרי לא אמרינן לא ווד, משתמש עד חודו הפנימי של לחי חיצון. דהיינו, מבוי שבני המבוי העמידו בראש המבוי שורה של לחיים, העמידו לחי אחד בראש המבוי ומאחוריו עוד כמה וכמה לחיים לכיוון פנים המבוי, המרחק בין הלחיים הוא בין 3-4 טפחים. לפי רב שמעון בן גמליאל, שעד 4 טפחים נאמר דין של עובד, נמצא אם כן שכל הלחיים מצטרפים להיות לחי אחד. דין לובוד מחבר את כל הלחיים שיהיו אחד. מכיוון שכל הלחיים הם לחי אחד גדול, מותר להשתמש במבוי עד הלחי הפנימי, עד חודו הפנימי של הלחי הפנימי ביותר. אבל לפי רבונון שסוברים שביותר משלושה טפחים אין דין של לובוד, אם כן הלחיים לא מצטרפים אחד לשני, רק הלחי הראשון שעומד בראש המבוי, רק הוא נחשב ללחי, אבל שאר הלחיים שעומדים מאחוריו הם לא נחשבים כלחיים, מותר להשתמש עד חודו הפנימי של הלחי החיצוני. אבל הור כולאל מלוי פליגי שבין הלחיים אסור, אחרת במה הם נחלקו? לפי רב שמעון בן גמליאל שכל הלחיים כולם מוגדרים כלחי אחד, מותר להשתמש רק עד חודו הפנימי של הלחי הפנימי. למה? כי מכאן ואילך זה מוגדר כבין הלחיים. לפי רבונון כל הלחיים לא נחשבים כלחי, ומותר להשתמש בחלל שכנגדם עד חודו הפנימי של הלחי החיצון. אבל בין הלחיים לכולי עלמא אסור להשתמש, נגד מה שרובה אומר שבין הלחיים מותר. אומרת הגמורה, ורובה אוסום נמי דפתוח לקרמליס. הרי כל הסיבה שרובה אמר שמותר להשתמש בחלל המבוי שכנגד הלחי, זה משום שהוא מוגדר כמוקו עם פטור. מוקו עם פטור מוגדר רק כאשר המבוי פתוח לרשות הרבים, לא לקרמליס. אבל כאשר המבוי פתוח לקרמליס, הדין הוא שמוצו מינס מינוי וחויזר ונאויר. אם כן, נעמיד את מה שאמר רבי יוחנן, שמבוי שריצפו בלחיים בונו למחלקס רב שמעון בן גמליאל ורבונון, שיוצא מדבריו שאסור להשתמש בחלל המבוי שכנגד הלחיים, מדובר במבוי כזה שהוא פתוח לקרמליס. אומרת הגמורה, יציבה בערב וגיורה בשמי שמיה, קרמליס יותר חמור מרשות הרבים? אומרת הגמרא, כן, מוצו מינס מינוי ונאויר, כאשר הוא פתוח לקרמליס, אז זה מעורר את החלל שבין הלחיים ואוסר אותו. שואלים תוספות על המקום, אולי נאמר שמדובר כאן שיש ברוחב הלחיים ארבעה. אם יש ברוחב הלחיים ארבעה, זה לא מקום פטור. אומרים תוספות שמזה שרבי יוחנן סתם את דבריו, משמע שאפילו בחיי גבנה שהחלל שבין הלחיים אין בו ארבעה, גם הדין הוא שאסור להשתמש שם. אומרת הגמורה, רבשי אומר, כגון שרצפו בלחיים פחות מארבעה. רבשי גם הוא סבר כשיטת רובה, שבין הלחיים הדין הוא שמותר להשתמש. אם כן, מה רבי יוחנן אמר, באנו למחלקס רב שמעון בן גמליאל ורבונון, הלא גם אם תחשיב את הלחיים כלחי אחד גדול, מותר להשתמש בחלל המבוי שכנגד הלחי. אומר רבשי, כאן מדובר באופן אחר, שרצפו בלחיים פחות מארבעה, במשך 400. 400 יש שם לחיים אחד אחרי השני. לרב שמעון בן גמליאל דומר אמרינן לובוד, אבל הם מבוי, וצריך לחי אחר להתירו. אם אנחנו מחברים את כל הלחיים שיהיו כאחד, נמצא אם כן שיש כאן 400 רצופות של לחי. 400 של לחי זה כבר לא לחי, זה מבוי. לחי כל כך ארוך, הוא לא מוגדר כלחי, הוא מוגדר כמבוי. ולרבונן דאמרי לא אמרינן לובוד, לא צריך לחי אחר להתירו. אף על פי שזה בשיעור של 400, אבל הם לחיים נפרדים. רק הלחי הראשון מוגדר כלחי. אז לא צריך לחי אחר להתיר. כי אין כאן 400 של לחיים. מביא רש"י מחלוקת. בלחי שהוא ארוך 400. האם הוא מוגדר כמבוי שרק בחלל שכנגדו אסור להשתמש ללא תיקון של לחי אחר? או שגם את החלק הפנימי שבמבוי, עד חודו הפנימי, גם שם אסור להשתמש? רש"י מביא, כך שומעתי, שבחלק הפנימי שבמבוי, עד חודו של הלחי, מותר להשתמש גם אם הלחי ארוך 400. אבל רש"י אומר, לא, ולי נראה שלחי בשיעור של 400 הוא לא לחי בכלל. הוא מבוי, הוא לא יכול להתיר את המבוי בכלל. אומרת הגמרא לרב שמעון בן גמליאל, להווה כנראה מבחוץ ושובה מבפנים. הרי, כאשר מעמידים לחי כל כך ארוך, אז דרכם של מעמידי הלחי להוציא את הלחי הראשון כלפי חוץ, שיהיה ניכר שהוא לחי, כי אחרת יחשבו שזה המשך של כותל המבוי. אם כן, אם הלחי הראשון בולט כלפי חוץ, אז אף על פי שבמבוי עצמו הוא לא ניכר, המבוי עצמו רואים 400 של לחיים, אבל כלפי חוץ הוא ניכר, כי אותם שעומדים ברשות הרבים רואים לחי בולט, אז שזה יהיה מותר מדין, נראה מבחוץ ושווה מבפנים. אומרת הגמרא, או כי יוסי רבי נאמר רבי יוחנן, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי. ומכיוון שרבי יוחנן עצמו סובר, שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי, אז לכן, אף על פי שהלחי הראשון משוך כלפי חוץ, ולאותם שעומדים מבחוץ ניכר שיש כאן לחי, אבל מכיוון שלאותם שעומדים בתוך המבוי, יש כאן שורה ארוכה של לחיים, שהם מוגדרים כמבוי ולא כלחי, מבוי כזה שניכר רק, לחי כזה שניכר רק לעומדים מבחוץ, ולא ניכר לעומדים מבפנים, אינו נידון משום לחי. ממשיכה הגמורה ודנה בנושא הזה, מה דינו של לחי שניכר מבחוץ ולא מבפנים, ומה דינו של לחי שניכר מבפנים ולא ניכר מבחוץ. אומרת הגמרה, איתמר, נראה מבפנים ושווה מבחוץ, נידון משום לחי. לחי כזה שניכר לעומדים במבוי שהוא לחי, אבל לאותם שעומדים מחוץ למבוי לא ניכר שהוא לחי, כולהל מלוי פליגי שהוא לחי כשר. רבינו יוינוסון מסביר, משום שעיקר תקנת לחי בכדי שהוא ישמש כעקר לבני המבוי, אז מספיק מה שניכר לבני המבוי שהוא לחי בכדי שהוא יהיה כשר ויתיר את המבוי בטלטול. אבל נראה מבחוץ ושווה מבפנים, לחי כזה שניכר שהוא לחי רק לעומדים מבחוץ, אבל לא ניכר שהוא לחי לעומדים מבפנים, בזה יש מחלוקת. רב חייא ורב שמעון ברבי, אחד אומר נידון משום לחי, ואחד אומר אינו נידון משום לחי. תסתיים, אומרת הגמרא, יש להביא ראיה
שרב חיהודה אומר נידון משום לחי, מאיכן יש להביא ראיה? דתוני רב חיה כותל שצידו אחד כנוס מחברו, מבול שיש שני מחיצות בשני צידיו, שני כתלים בשני צידי המבוי, חלק אחד מכותל המבוי כנוס, ואותו כותל שכנוס יוצר בליטה בכותל. אותו חלק בכותל שכנוס כלפי פנים יוצר בליטה בכותל כלפי חוץ. אומרת הברייסה, הדבר תלוי בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, כגון שהכותל כנוס בראש הכותל, כך שלאותם שעומדים מבחוץ למבוי הם מבחינים בכך שיש כאן לחי, ובין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, כגון שהכותל כנוס בחלקו הפנימי יותר, כך שבראש הכותל יש בליטה, ואותה בליטה ניכרת רק לאלה שעומדים בתוך המבוי. אלה שעומדים מחוץ למבוי ומסתכלים לתוך המבוי, הם חושבים שהבליטה הזאת היא כותל המבוי. הם לא יודעים שבעצם מדובר בבליטה, רק אותם שעומדים בתוך המבוי מבחינים בכך שחלק מהכותל כנוס ורק ראש הכותל יש בו בליטה, שאותה בליטה משמשת כלחי. נידון משום לחי בכל האופנים, בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, בין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, תמיד זה נידון משום לחי. אז הנה אנחנו רואים שרב חיה עצמו סובר שלעולם הלחי כשר. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן, מי לא ישמיע להו? רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר שנראה מבחוץ ושווה מבפנים לא נידון משום לחי, האם הוא לא שמע את הברייסה הזאת שאומרת שבכל מקרה נידון משום לחי? אומרת הגמור, אלו שמיע לי ולא יסובר לי, הוא ידע מה ברייסה וסבר לא כך. אז אם כן, גם ברב חיה אפשר לומר שאף על פי שהוא שנה את הברייסה הזאת, שמתירה את הלחי בכל מקרה שהוא נראה בין מבפנים בין מבחוץ, אבל רב חיה עצמו לא סבר כך. אומרת הגמור, איי מיי, בישלם רב חיה לא יסובר לו, מישהו מוכי לא יתוני לו, בישלם רבי יוחנן לא יסובר לו, מישהו מוכי לא יתוני לו, אלא רב חיה, אם איסד לא יסובר לו, לא מולה למתנה. רבי יוחנן לא שנה את הברייסה, ממילא אפשר לומר שהוא לא סבר את הברייסה הזאת, אבל רב חיה שנה את הברייסה הזאת, אם הוא שנה את הברייסה, סימן שהוא סובר אותה. אז הנה ראיה שרב חיה מכשיר את הלחי בכל מקרה, בין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רבי בר אבונה, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. לחי שנראה לאותם שעומדים מחוץ למבוי, אף על פי שאינו נראה לאותם שעומדים בתוך המבוי, הוא כשר, המבוי מותר בטלטול. אומר רבי ומויסבין אינה שמייתין, אמר רבי, אני מקשה קושיה על עצמי. מאיכן? מהמשנה, לכמון בדף צדיק בייס עמוד א', מה כתוב שם? חצר קטנה שנפרצה לגדולה, גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שכפתחה של גדולה. שתי חצרות שלא ירבו ביני מרובי חצרות. הכותל שבין החצרות נפרץ. הדין הוא שהחצרות אוסרות אחת על השנייה. אבל כאן מדובר במקרה שיש חצר קטנה וחצר גדולה. חצר צרה וחצר רחבה. החצר הצרה, הקטנה, נפרצה לגמרי לחצר הרחבה. אומרת המשנה, חצר קטנה אסורה וחצר גדולה מותרת. חצר קטנה אסורה מפני שנפרצה לגמרי לגדולה, לא נשאר לה שום כותל באותו רוח שנפרצה בו. החצר הגדולה מותרת, ולמה? כי חלק ממנה נפרץ, אבל יש עדיין את שיירי הכותל משני הצדדים, שהם ישמשו לה כמחיצה לחצוץ. בינה לבין החצר הקטנה, אז לכן חצר קטנה אסורה בטלטול וחצר גדולה מותרת כי יש לה מחיצות. מה עם המחיצות של החצר הגדולה? שיירי הכותל שמשני צידי החצר הקטנה. אומרת הגמרא, ואם מזה קטן עונה מתשתרה בנירה מבחוץ ושווה מבפנים. אם אתה אומר שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, יכול לשמש כמחיצה, יכול לשמש כלחי, אז גם כאן, אף על פי שהכותל של הקטנה נפרץ לגמרי לגדולה, אבל מכיוון שיש ירי כותל בגדולה, אז שאותו כותל שבצידי החצר הקטנה, אותם שיירי כותל של החצר הגדולה שישמשו גם כמחיצה לחצר הקטנה. כי אמנם לאותם אלו שעומדים בחצר הקטנה הם לא ניכרים, אבל אלו שעומדים בחצר הגדולה הם כן ניכרים. אז שאותם שיירי כותל שנראים רק מבחוץ ישמשו כמחיצה לחצר הקטנה. אז הנה אנחנו רואים מזה שנראה מבחוץ ושווה מבפנים אינו נידון משום מחיצה, אינו נידון משום לחי. דוחה הגמרא ואומרת, אומר רב זירא בנכנסים, כותלי קטנה לגדולה. לכן שיירי הכותל של החצר הגדולה אינם יכולים לשמש כמחיצה לחצר הקטנה, משום שמדובר שכותלי הקטנה נכנסים פנימה לתוך החצר הגדולה. אז אם כן, נראים הדברים, גם לאותם שעומדים בחצר הגדולה, ניכרים הדברים ששיירי הכותל שמשני צידי החצר הקטנה, הם לא שייכים לחצר הקטנה. כי הנה, כותלי הקטנה נכנסים פנימה לתוך החצר הגדולה. שואלים תוספות על המקום, אבל טייפ וכלי שעצם הכתלים, אותם כתלים שנכנסים לתוך החצר הגדולה, שהם ישמשו כמחיצות לאותם אלה שעומדים מאחורי אותם כתלים. מכאן מוכיחים תוספות שצריך שיהיה ניכר לאותם שעומדים מול המבוי. נמשיך הלאה. אומרת הגמור, ולי מלובוד ותשתרי, גם כאשר אתה אומר שכותלי הקטנה נכנסים פנימה לתוך החצר הגדולה, בכל זאת, נאמר לובוד, דהיינו, נסתום את החלל שבין כותלי הקטנה שנכנסים לגדולה, לבין כותלי הגדולה, נסתום את אותו חלל מדין לובוד, ואז שזה עצמו ישמש כלחי, שזה עצמו ישמש כמחיצות לחצר הקטנה. וכי תי מדם מפליגיתו, ואם תאמר שהמרחק שבין כותלי הקטנה שנכנסים לגדולה, לבין הכתלים של הגדולה שמהצדדים הוא מרחק של יותר משלושה טפחים, ויותר משלושה טפחים אין דין של עובוד, זה לא נכון. למה? ואותו נראה ועדי ברבים מכמי דרב חנינה, קטנה ב-10, גדולה ב-11. קטנה, מדובר שיש ברוחבה 10 אמות. גדולה, מדובר שיש ברוחבה 11 אמות. הגדולה עודפת על הקטנה באמה אחת בלבד. אז הנה, אם הגדולה עודפת על הקטנה באמה אחת בלבד, נחלק את אותה אמה לשני צידי החצר, נמצא אם כן שבכל צד יש שלושה טפחים בלבד, ונמעט מאותם שלושה טפחים את שיעור כותלי הקטנה שנכנסים לגדולה, נמצא אם כן שהמרחק שבין כותלי הקטנה שנכנסים לגדולה לבין כותלי הגדולה שמהצדדים הוא מרחק של פחות משלושה טפחים. אם המרחק הוא פחות משלושה טפחים, למה שלא נאמר לובוד ונחבר בין כותלי הקטנה שנכנסים לגדולה לבין כותלי הגדולה, ויחשב הדבר כמו שאותו מקום סתום, ויחשב כמחיצות לקטנה. על כל חור שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום מחיצה, אינו נידון משום לחי. אומרת הגמרא, הנה במופלגים מכותל זה בשניים ומכותל זה בדלת. דהיינו, מדובר באופן כזה שהחלוקה שבין שני הצדדים זה לא שלושה טפחים לכאן, שלושה טפחים לכאן, אלא שני טפחים לכאן וארבעה טפחים לכאן. אז ממילא אי אפשר לחבר את המקום שבו כותלי הקטנה, שבו כותל הקטנה רחוק מכותל הגדולה בארבעה טפחים, מדין לא עבוד. אומרת הגמור, ולי מלובוד מרוח אחס, נכון. את אותו מקום שכותל הקטנה רחוק מכותל הגדולה בארבעה טפחים אי אפשר לומר לובוד. אבל את הכותל השני, שהוא רחוק מהכותל הגדולה רק בשני טפחים, נאמר שם לובוד. אומרת הגמור, והרי לא צריך יותר מאשר לחי אחד, יותר מאשר מחיצה אחת. אומרת הגמור, רבי דומר בינן שני פסים, שהחצר לא ניתן הרבה, אלא אם כן יש שני פסים משני הכיוונים. ממילא, אז צריך שניים. שניים אין לנו כאן, כי יש לנו רק את אותו כותל שהוא צמוד לכותל הגדולה במרחק של שני טפחים בלבד, אבל לא את הכותל השני. דתניה, חצר ניתר דפס אחד, רבי אומר בשני פסים.
סיכומו של עניין, יש לנו משנה לקמון בדף צדיק בית עמוד א', שבה כתוב, חצר קטנה שנפרצה לחצר הגדולה, קטנה אסורה וגדולה מותרת. חצר קטנה שנפרצה לגמרי לחצר הגדולה, החצר הקטנה אסורה כי היא פרוצה לגמרי, והחצר הגדולה מותרת משום שירי הכותל שנשארו מהצדדים. שאלה הגמרא, לכאורה, למה שהחצר הקטנה לא תהיה גם היא מותרת? משום נראה מבחוץ ושוממים בפנים, המחיצות נראות לאותם העומדים מבחוץ, אותם העומדים מבחוץ רואים את שירי הכותל של הגדולה שמהצדדים. נדחקה הגמורה שמדובר באופן שכותלי חצר הקטנה נכנסים לתוך חצר הגדולה. רבינה הוסיף ואמר עוד שמדובר שכותלי חצר הקטנה שנכנסים לחצר הגדולה מופלגים מכותל אחד בשניים, הכותל השני בארבע. שואלת הגמרא, זה פחות או יותר תוכן קושיית הגמרא. שואלת הגמרא, הרבה יותר פשוט לומר שבאמת נוכיח מאותה משנה שנראה מבחוץ ושווה מבפנים אינו נידון משום לחי, ולכן החצר הקטנה אסורה, מאשר להידחק במה שאמר הבזר שנכנסים כותלי חצר קטנה לגדולה, ובמה שאמר אבינה שכותלי חצר הקטנה שנכנסים לגדולה מופלגים מכותל זה בארבע ומכותל זה בשניים. כי אם ככה יש לנו כאן דבר לא מובן, כמו שהגמרא תשאל, נקרא את הגמרא בפנים. שאלת הגמרא, איימי, אי אמרס בישלמי נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי, ולכן הקטנה אסורה, משום שהיא פרוצה לגמרי לגדולה, ומה שהגדולה עודפת על הקטנה, המחיצות הללו לא יכולות לשמש כמחיצות לקטנה, כי הן נראות רק מבחוץ ולא מבפנים. למי שעומד בחצר הקטנה, אותן מחיצות אינם נראות, ולכן אינם יכולות לשמש כמחיצות, אינם יכולות לשמש כפסים להתיר את החצר. ורבי סובר לו כרבי יויסי, ולכן רב חנינא אמר שקטנה בעשר וגדולה באחד עשרה. מה זה המספרים הללו? מה זה קטנה ב-10 וגדולה ב-11? לכן, רב חנינא אמר שגדולה ב-11 משום, מה שהגמרא אמרה קודם, טוני רב עד ברבי מקמי דרב חנינא, משום שרבי סובר כשיטת רבי יויסי לקמון בדף י' ד', שהוא אומר שפסי חצר אינם מועילים להתיר, אלא אם כן יש בכל פס רוחב שלושה טפחים. אז לכן, בשביל, בכדי שהחצר הגדולה תהיה מותרת, צריך שבשיריים של הכותל, בכל אחת מהם, יהיה רוחב של שלושה טפחים. אז לכן הוא אומר שקטנה ב-10 וגדולה ב-11, כדי שישארו שלושה טפחים מכל צד, כדי שהם יוכלו לשמש כפסים להתיר את החצר הגדולה, מובן. ודרב זירה ודרבין אלייסה, ואז לא צריך להגיע לדברי רב זירה שכותלי קטנה נכנסים לגדולה, ולא צריך להגיע לדברי רבינה שהיא מופלגת מכותל זה בארבע ומכותל זה בשניים. משום אורחי קטנו ב-10 וגדוי לו ב-11, משום דרבי סובר לו כרבי יויסי, רבי שאומר שצריך שני פסים, סובר כמו רבי יויסי שצריך בכל פס ופס שיהיה בו שלושה טפחים, לכן צריך בדווקא שהגדולה יהיה בה לפחות 11, שהיא תהיה עודפת על הקטנה בשלושה טפחים מכאן ובשלושה טפחים מכאן. אלו ימרס נראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי. אם ככה יש לנו בעיה, למה חצר הקטנה אסורה? ואז אנחנו צריכים להגיע לדרב זירה שאמר שנכנסים חצר קטנה לגדולה, ולדרבינה שאמר שהם מופלגים מכותל זה בארבע ומכותל זה בשניים. ודרב זירה ודרבינה איסה, ורבי לא יסובר לו כרבי יויסי, כי אם אתה אומר שהגדולה מופלגת מכותל זה בארבע ומכותל זה בשניים, אז אין לנו כאן שלושה טפחים לכל פס. אז רבי לא סובר את רבי יויסי,
הוא מצריך שני פסים, אבל הוא לא מצריך שבכל פס יהיה שלושה טפחים. שואלת הגמרא, גדול לו ב-11, לא אמור לי. מה זה המספר הזה שאתה נותן לגדולה ב-11? מה יש במספר הזה? ממון אפשר. אי למישרי לגדול לו כעוסי, בכדי להתיר את הגדולה, אתה לא צריך להגיע ל-11. ב-10 הוא שני טפחים סגיה, טפח מכאן וטפח מכאן, כדי להתיר את הגדולה. ואי למישרי לקטן או כעוסי, אם בכדי לאסור את הקטנה, אם כן, להשמעין את דמיפלגי טובה, אם בכדי שכותלי חצר הקטנה שנכנסים לגדולה יהיו רחוקים מכותלי הגדולה, אז למה הוא נוקט מספר של 11, ואז יש לנו בעיה של לובוד, ואנחנו צריכים להגיע שהיא מופלגת מכאן ב-4 ומכאן ב-2, תנקוט שהחצר הגדולה מופלגת ביותר מ-11, ואז לא נסתבך עם הדין של לובוד. אלו להפשמאמין נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי. אז לכן החצר הקטנה אסורה, אף על פי שיש את עודפי כותל החצר הגדולה, אבל הם לא מועילים בשביל להתיר את החצר הקטנה, משום שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי. ולמה אנחנו מצריכים שבגדולה יהיה 11? כדי שיהיה שני פסים משני הכיוונים, שבכל פס ופס יהיה שלושה טפחים, רבי עלי בדרבי יוסי.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.